谁随着所想出位，哦，我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חי בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף פז, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, ואת הדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. רצה מסובב הסיבות, וביום המיוחד הזה חי בשבט. אנחנו לומדים את דף פז במסכת בבא קמא. היום המיוחד הזה חי בשבט, הוא יום ההולדת של רעייתי ועיקר הבית לאורך ימים טובים, אורנה שליטה. כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז. כל הברכות נקדם לך, שתתקיים מלכותך בכבוד ובגדולה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב לאשת חיל ששלי ושלכם שלה הוא. בריות גופה ונאורה מעליה וכל מילה דמיתה, בכל עידן ועידן, בכל אתר ואתר. עושר ועושר, נחת ושמחה וטוב ליבב. ביחד לאורך ימים טובים בבניין עדי יד. הנה הפרפראות לחוכמה, הלוי מגימטריות, שמחזקות את הברכות מאום קדליבה. אורנה מילצקי, יום הולדת חי בשבט תשפ"ד, זה בדיוק בגימטריה, הפסוק בתהילים סמך א', ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. אמן כן יהי רצון. וגם בגמטריה, אורנה מילצקי, חי שבט, יום הולדת, מסכת בבא קמא דף פז, זה בדיוק בגמטריה, אשת חיל מאמצה ורחוק מפניני מכרע. שיר ההלל ששלמה המלך חותם איתו את ספר משלי. הנה הוא הפרק כולו, לכבוד האשת חיל שליטה. אשת חיל מאמצה ורחוק מפנינים מכרע, בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה דרשה צמר ופשטים בתעס בחפץ כפיה. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה בתיקחהו, מפרי כפיה נטעה קרם, חגרה ועוז מותניה ותאמת זרועותיה, טעמה כי טוב שחרה לא יכבה בלילה נערה, ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון ותירה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ, סדין עשתה ותמכור, בחגור נתנה לכנעני עוז והדר לבושה. ותשחק ליום אחרון פיה, פתחה בחוכמה בתורת חסד הלשונה, צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויעללה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה ושערים מעשיה. מזל טוב, מזל טוב, אופסים חס, זה גם שם הלהקה שתשיר את האיש את חי.
היא הפוסחו בחוכמו וסוי רס חסדה לשוינו, צויפיו צויפיו הליכו יספסו ולחם עצלוס לא יסוי חי. יפוסחו בחוכמו וסוי רס חסדה לשוינו, צויפיו צויפיו הליכו יספסו ולחם עצלוס לא יסוי חי.
יש אס חיל מי
מזל טוב לאורך ימים טובים. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת שירה, שבת בשלח. אז ביום שישי ט"ז בשבט למדנו שני דפים, את דפים פ"ה ופ"ו במסכת בבא קמא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה למסקנה כיצד עומדים את הצער כשהוא במקום נזק, והתשובה: באדם שגזרו עליו לקטוע ידו בסעיף, כמה מוכן לתת בכדי שיקטעו בסם? שאלה שנייה, אם רשאי לאגוד המכה מחמת הצינה, למרות שעל ידי כך יעלו צמחים, בתשובה: יש שסברו שחלקו בכך, תנא קמא ורבי יהודה, אבל לרבה לכולי עלמא רשאי ורק אינו רשאי לאגוד באגד מרובה. שאלה שלישית, מה דרשו בדברי רבי ישמעאל מברפו ירפא והתשובה שניתנה רשות לרופא לרפות, גם מכה באה בידי שמיים? שאלה רביעית, מה לומדים בברייתא ממילות הפסוק רק שבטו והתשובה, לתנא קמא אם עלו בו צמחים שלא מחמת המכה פטור, והיינו כשעבר על דברי הרופא ואכל מיני מתיקה והעלה גרגוטני, ולרבי יוסי ברבי יהודה אף מחמת המכה, ונסתפקו בשיטתו אם פטר רק משבט או גם מריפוי. שאלה חמישית, מאיכן נלמד ששבט ריפוי בושת וצער משתלמים גם במקום נזק, והתשובה לרב זביד מפצע תחת פצע ולא נאמר פצע בפצע, ולרבה מרפו ירפא ולא נאמר רפו רפו או ירפא ירפא. שאלה שישית, האם כשקטע ידו ושבר רגלו בסימי עינו ועדיין לא שילם בין חבלה לחבלה, או עומדים את הריפוי על הכל ביחד או על כל דבר בנפרד? התשובה לרשי, בזה אינו משנה כיצד עומדים, אבל לתוספות הוא בכלל צער ובושת שנסתפק בזה רבה לגביהם ונשאר בתיקו. שאלה שביעית, כשיקאו על ידו וצמתה וסופה לחזור, האם צריך לשלם לו גם נזק? והתשובה רבה יסתפק בזה, ולאבאי נותן גם נזק ולרבה אינו נותן לו נזק. שאלה שמינית, הקוטע יד עבד עברי של חברו, מה דין השבט? והתשובה לאבאי משלם את השבט לרב, לאדון. ולרבה לגרסתנו וכן גרסת התוספות במסכת כתובות, השבט לעבד וילקח בהכל קרקע, הרב יאכל פירות, וכשהעבד משתחרר הוא ייקח את הקרקע. אבל לגרסת התוספות גם לרבה השבט לרב, לאדון. שאלה תשיעית, כיצד שמים בושת בעשירים ועניים? והתשובה לרבי מאיר, את כולם רואים כבני חורין, אלא שירדו מנכסיהם, ולרבי יהודה הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, ולרבי שמעון את העשירים כבני חורין שירדו מנכסיהם, והעניים כפחותים שבעניים. והשאלה האחרונה הייתה, המהלך הרומה אם שייך בו בושת? והתשובה מבואר בגמרא שלא שייך בו בושת, ולרשי הוא לגמרי, אבל לתוספות ודאי שאם רקק בו עושה תרו חייו, ורק אם באישו במשהו הרום פטור. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות שלמד מסיעת הדשמיה הגדולה בערב שבת קודש פרשת בשלח, שבת שירה בדפים פי ה' ופי ו' במסכת בבא קמא. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חי בשבט, תף שין פי דלת, תף שין דף, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף פז, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד, תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי וו עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד, מן המשנה פותחת במילים, המבייש את הערום, המבייש את הסומה, והמבייש את הישן, חייב. מן המשנה הזו בסייעת לדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. במשנה הקודמת, בדף פי ג' עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק השמיני, פרק החובל, התבהר שאחד מחיובי התשלומים באדם שהזיק את חברו הוא בושת. המשנה שלפנינו מביאה פרטי דינים בחיוב הזה. אומרת המשנה, מבייש את הערום, אדם ללא בגדים, וכן המבייש את הסומה, אדם עיוור, והמבייש את הישן, בכל אלו חייב המבייש בתשלומי בושת. והמבייש את הישן, הקיץ הישן בבושתו כשהתעורר. ואומר התוספות יום טוב שהחידוש בזה, שאף שבשעת מעשה הביוש לא הרגיש את הבושת, וכשהקיץ והתבייש כבר קלה, מעשהו של המבייש מכל מקום חייב, ואין אומרים שזה גרמה באלמה. דין נוסף וישן, שביש אדם פטור מלשלם לו את דמי הבושת, וכן אדם שנפל מן הגג, ובדרך נפילתו הזיק וביש אדם אחר, חייב הנופל לשלם על הנזק שעשה ופטור מלשלם על הבושת. וטעם הפטור בישן ובנופל מן הגג שבאישו, כיוון שאין המבייש חייב בדמי בושת, עד שיהם מתכוון למעשה המבייש. זוהי המשנה שלנו בדף פי וו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חיוב תשלום דמי בושת במבייש את הערום. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, באישו אדם המבייש את חברו כשהוא ערום חייב בדמי בושת, אבל מוסיפה הברייתא ומכל מקום אינו דומה באישו כשהוא ערום לביישו כשהוא לבוש, שכן אדם מתבייש יותר כשהוא לבוש מאשר כשהוא ערום, ולכן המבייש ערום ישלם פחות מאשר המבייש לבוש, וכן אם באישו בבית המרחץ כשהוא ערום חייב המבייש. ומכל מקום אינו דומה באישו בבית המרחץ שדרך בני אדם לעמוד שם כשהם ערומים ובושתו פחותה, לביישו בשוק בפני בני אדם שבושתו מרובה, ובכל ביוש שמים את דמי הבושת לפי עניינו. מבררת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר אמר החכם בברייתא נאמר ביישו כשהוא ערום חייב, מקשה הגמרא וכי ערום ברבושת הוא, והרי כיוון שאינו מקפיד על עצמו והולך ערום בפני בני אדם, אדם כזה אינו מתבייש מכלום, ומדוע מביישו חייב בדמי בושת? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה מהי ערום, מה הכוונה של הברייתא שבישו כשהוא ערום, לא שהלך כן לכתחילה ובכוונה, אלא דעת הזיקה קרחינו למעני, באה רוח וקרחה את בגדיו והרימה אותם, ואת ההוא ובאה מבייש ודלינו תפי וביישי, והגביע את בגדיו יותר ובכך בישו יותר ממה שהתבייש מחמת הרוח ולכן חייב בדמי בושתו. מבררת הגמרא את הסיפה של הברייתא, שנינו בהמשך הברייתא בישו בבית המרחץ חייב. מקשה הגמרא וכי העומד ערום בבית המרחץ ברבושת הוא, והרי דרך האנשים לעמוד שם כשהם ערומים ואין להם בושה בכך. תרץ לגמרא אמר רב פאפא אין כוונת הברייתא לבית המרחץ ממש, אלא שבישו על גב הנהר. כגון שהרים מעט את בגדיו כדי לרחוץ את רגליו בנהר, ובא חברו והרימם יותר ולכן חייב בדמי בושתו. דנה הגמרא בדין המבייש את הישן ומת. באי רבי אבא בר ממל, נסתפק רבי אבא בר ממל בישו כשהוא ישן ולאחר מכן מת המתבייש מתוך שנתו ונמצא שלא הרגיש כלל בבושתו, מהו, מה הדין באופן הזה? מבררת הגמרא מהי כמי בא אלי, מה עם צדדי הספק של רבי אבא בר ממל ומדוע יהיה דין זה שונה מאמור במשנתנו שהמבייש את הישן חייב? מבררת הגמרא אמר רב זביד אחי כמי בא אלי, כך הוא ספקו של רבי אבא, מדוע חייב כל מבייש בדמי הבושת? האם משום כיסוף ההוא? האם בגלל בושה? משלמים את דמי הבושת, ואילו באופן זה עמית לי, הרי מת כשהוא ישן ולית לכיסופה, ולא הייתה לו בושה כלל ופטור המבייש. עוד אילמה, אולי נאמר שחיוב כל מבייש הוא משום זילותה, משום זלזולו, שזלזל בו בפני רבים. ואף שאין המבייש שם ליבו לכך, וממילא גם כאן יש לחייבודה, אוזלי, שהרי זלזל בו, ואף שהמבייש לא ידע ולא הרגיש בכך, התחייב המבייש לשלם ליורשי המבויש את דמי הבושת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא, רבי מאיר אומר חרש שאינו מדבר ואינו שומע וקטן, יש להם בושת, וחייב המביישם בדמי בושתם, אבל שוטה אין לו בושת והמביישו פטור. מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה משום זילות, האומנם מובנים דברי רבי מאיר אם תאמר שחיוב בושת הוא משום שזלזל בו, היינו דה קטני, זהו ששנינו בברייתא שקטן יש לו בושת, שהרי שייך זלזול בקטן. שערי אפו בן ישראל ואסור לזלזל בו אומר הרעבד, אלא ימרת משום כיסופה, אבל אם תאמר שחיוב בושת ומשום שנתבייש קשה וכי קטן בר בושת הוא, הרי דרכו לעשות מעשים המביישים אותו ואינו מרגיש בכך בושה, ואם כן אף כשאחרים מביישים אותו אינו מתבייש, הרי הוא כשוטה לעניין זה, ומדוע כתבה הברייתא שיש לו דמי בושת? מנסה הגמרא לדחות את הראיה ומקשה, אלא לדבריך מהי, מה חיוב בושת? משום זילותה? בגלל שזלזל בו? אם כן אפילו שוטה נמי, גם המבייש את השוטה יתחייב שרי סוף סוף זלזל בו, ואילו בברית המבואר שהמבייש את השוטה פטור. משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה מה שאין לשוטה דמי בושת, משום שאין לך בושת גדולה מזו, מעצם הדבר שהוא שוטה. וגם אם נאמר שהחיוב הוא משום שזלזל בו, אין לך אדם מזולזל בעולם יותר מן השוטה. אך עדיין יש לבאר שעיקר חיוב הבושת הוא משום הזלזול. מסיימת הגמרא את ההוכחה מכל מקום, כיוון שהתבאר בבריתא שמבייש את הקטן חייב, נפשוט מינה, נפשוט מהברייתא שטעם חיוב הבושת משום זילותה הוא בגלל זלזול. דהי משום כיסופה, כי אם טעם החיוב הוא משום הבושה, וכי קטן בר כיסופה הוא. וכמבואר להם, וכיוון שחיובו הוא משום זלזול, יש לפשוט את ספקו של רבי אבא ולומר שהמבייש את הישן ומת, חייב לשלם ליורשיו את הדמי בושת. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת באמת ייתכן שחיוב דמי בושת הוא משום הבושה שבדבר, וממילא כשבייש את הישן ומת, פטור כיוון שלא התבייש הישן. וטעם החיוב במבייש את הקטן אינו משום הזלזול שבו, אלא כדי רב פאפה. כמו שאמר רב פאפה לאלן שמדובר בקטן שאומנם אינו מתבייש במעשה עצמו, אבל הוא בגיל כזה דמיקל מולי ומקלם, שאם מביישים אותו אחרים הוא מתבייש. אך הנמי, גם כאן אפשר לומר שמדובר בקטן כזה דמיקל מולי ומקלם, ולכן אמר רבי מאיר שחייב בדמי בושתו. ויהיה הגמרא ביור אחר בצדדי הספק של רבי אבא לגבי בישו ישן ומת. רב פאפה אמר באמת היה פשוט לרבי אבא שחיוב הבושת הוא מחמת הבושה שבדבר, ואחי כמי בא אלי, וכך הם צדדי הספק שלו. האם חיוב בושת משום כיסוף עדידי הוא, רק על הבושה של המתבייש עצמו הוא חייב? בא מית לי וכאן, הרי מת קודם שהקיץ משנתו ולא הרגיש את הבושה והמבייש פטור או דילמה, או שנאמר שהמבייש חייב גם משום בושת המשפחה של המתבייש, שאף הם מתביישים במעשה הזה וממילא, אף שהמבויש עצמו מת ולא הרגיש בבושתו, מכל מקום כיוון שהמשפחה התביישה בכך, התחייב המבייש בדמי בושת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. חרש וקטן יש לו בושת והמביישם חייב, אבל שוטה אין לו בושת והמביישו פטור, מוכיחה הגמרא. היא אמרת בישלמה, אומנם מובן הדין הזה אם תאמר שחיוב בדמי הבושת הוא אף משום בושת המשפחה של המתבייש, שלפי זה היינו דקטני, זהו שכתבה הברייתא שקטן יש לו בושת, כיוון שאף אם הוא עצמו אינו מתבייש, הרי בני משפחתו מתביישים, אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שחיוב בושת הוא משום כיסוף על ידי, רק משום בושלו של המתבייש עצמו, קשה, וכי קטן ברבושת הוא, והרי אינו מתבייש במעשיו, וממילא אף אינו מתבייש כשבישו אחרים. מנסה הגמרא לדחות את הראיה ומקשה, ואלא מה, אם תרצה לומר שהמביישת הקטן חייב משום בושת לבני המשפחה? אם כן, אפילו המביישת השוטה נמי גם כן התחייב שהרי בני משפחתו של השוטה יתביישו בכך. משיבה הגמרא, לגבי שוטה אף בני משפחתו לא יתביישו בכך, משום שאין לך בושת גדולה מזו מעצם הדבר שהוא שוטה. ובני משפחתו מבוישים ועומדים, ואין להם תוספת בושה במה שביישו כעת. מסיימת הגמרא את ההוכחה, מכל מקום נפשוט מינה, נפשוט מינה ברייתא, דה מבייש חייב אף משום בושת משפחה. דהי כי אם חיובה היה רק משום כיסופה, משום בושה של המתבייש עצמו, קשה וכי קטן בר כיסופה הוא. ומדוע חייב בדמי בושתו וכמבואר לאילו, ממילא אפשר לפשוט את הספק של רבי אבא, שכשביש את הישן ומת ולא ירגיש בבושתו, יהיה חייב משום בושת של בני המשפחה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אף פאפה אין, כן, אכן קטן בן בושת הוא. ואף שאינו בוש במעשיו, מכל מקום מדובר, כשהוא גדול במידה כזאת, דמיקל מולי ומיקלם. שאם אחרים מביישים אותו הוא מתבייש, ואם כן ייתכן שסיבת החיוב במבייש את הקטן, אינה משום בושתם של בני משפחתו, אלא משום בושת עצמו, וממילא כשבייש את הישן ומת, ולא ירגיש בבושתו או פטור. ומוכיחה הגמרא, שיש בושה לקטן עצמו, והתניה, כך שנינו בברית הרבי אומר שלושה חילוקי דינים בבושת, חירש לעולם יש לו בושת והמביישו חייב, שוטה לעולם אין לו בושת והמביישו פטור, קטן פעמים יש לו בושת ופעמים אין לו בושת, ומבארת הגמרא, האופנים שיש לקטן בושת, היינו כשהוא בגיל כזה דמיקל מולי ומקלם, שכשמביישים אותו הוא מתבייש, והאופנים שאין לו בושת, כשהוא קטן כל כך דמיקל מולי ולא מקלם, שאף כשמביישים אותו אחרים אינו מתבייש מהם, הוא כדברי רב פאפה. ומשמע שזו אכן מסקנת הגמרא, שהמבייש את הישן ומת ולא הרגיש בבושתו, פטור המבייש מדמי הבושת. שנינו במשנה, המבייש את הסומה והמבייש את הישן חייב, וישן שבייש פטור. מבואר בגמרא שלגבי ישן ישנו חילוק, שהמבייש ישן חייב, ואילו ישן שבייש פטור. אמנם לגבי סומה לא חילקה המשנה כך, ומשמע שכשם שהמביישו חייב, כך אם הוא בייש אחרים חייב. מביאה הגמרא, מי שחולק על הדין הזה, אומרת הגמרא, מתניתין משנתנו שמשמע ממנה שסומה שבייש חייב, זה לא כרבי יהודה, היא לא כשיטת רבי יהודה בעניין הזה. דתניא שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב בתשלומי בושת, ומהטעם שיבואר להלן, וכשם שפטרו רבי יהודה מבושת, כך היה רבי יהודה פוטרו מחייבי גלויות, מחיוב גלויות עם הרג בשוגג, ומחייבי מלכויות של העוברים על איסור לא תעשה, ומחייבי מיתות בית דין של העוברים על עבירות שעונשן מיתה בבית דין. מבארת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יהודה שפטר את הסומה מכל החיובים האמורים? מבארת הגמרא את עמו לגבי פטור מדמי בושת, משום שגמר הוא למד בגזירה שווה, עיניך עיניך מעידים זוממים, כלומר עדים שהעידו עדות על מעשה שהיה בזמן מסוים ומקום מסוים, ולאחר שהתקבלה עדותם באו עדים אחרים והעידו שבאותו זמן שהעידו עליו היו במקום אחר ולא יכלו לראות את אותו מעשה שהעידו עליו. בדין התורה הוא שהעדים האחרונים נאמנים בדבריהם ועדות הראשונים בטלה, והראשונים נאנשים בעונש שרצו לחייב על פי עדותם הראשונה. אז בפרשת חיוב בושת נאמר לא תחוס עיניך, ובפרשת עדים זוממים לגבי חיוב עדים זוממים בעונש שרצו לחייב בעדותם נאמר ולא תחוס עיניך. מה אתם כמו ששם לגבי עדים זוממים סומין לא, הם אינם בכלל עונש כאשר זמם, שהרי אינם רואים ואינם יכולים כלל להעיד, הפכה גם כאן לגבי חיוב בושת סומין לא, הם אינם בכלל חיוב בושת. ממשיכה הגמרא בביור דעת רבי יהודה וטעמו לגבי פטור הסומה מחייבי גלויות, מבואר בברייתא אחרת דתניא שנינו בברייתא לגבי רוצח בשוגג, נאמר או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויש לדרוש מהלשון בלא ראות שמדובר באדם שרק במקרה זה לא ראה ולא הבחין בנהרג, פרט לסומה שאינו רואה בשום מקום ופטור לגמרי מחיוב גלות, דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר להפך, שלשון בלא ראות בא לרבות את הסומה, כמו שיבואר להלן. מבארת הגמרא את העמי מחלוקתה, מה איתה מדי רבי יהודה שפסוק זה בא למעט את הסומה? אמר לך, יוכל להסביר ולומר לך רבי יהודה שכתוב בפרשה אחרת בעניין רוצח בשגגה, ספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ולשון זו כוללת אפילו סומה, שהרי גם הוא יכול לבוא ביער לחטוב עצים, וכיוון שמפסוק זה משמע שגם סומה חייב גלות, לכן כתב רחמנה, כתבה התורה בלא ראות כדי למעוטי, למעט את הסומה מפרשה זו ולפוטרו מגלות. ורבי מאיר, טעמו של רבי מאיר שריבה את הסומה, כיוון שכתב רחמנה שכתבה התורה בלא ראות למעוטי, למעט את הסומה שאינו רואה בשום מקום, ובפרשה אחרת בעניין זה כתב רחמנה אשר יקה את רעהו בבלי דעת, והיינו אדם שיכול לדעת, ובמקרה היה מעשה ובבלי דעת, ובה כתוב למהות למעט בכך את הסומה, שבכל מקום מעשיו הם בלי דעת, כלומר בלי ידיעה, שהרי אינו יכול לדעת ולכוון את מקום חברו. הווי, הרי זה מיעוט הבא לאחר מיעוט, ומידי בתורה, שאין מיעוט בא לאחר מיעוט, אלא כדי לרבות את הדבר המתמעט, וכיוון שמייתה התורה את הסומה בשני מיעוטים, יש לרבותו וללמוד שהוא חייב בגלות. מסיימת הגמרא ואומרת, ורבי יהודה הפותר את הסומה ישיב על הלימוד הזה, שהפסוק ההוא של בבלי דעת אינו בא למעט סומה, אלא פרט למתכוון ודעתה. בא למעט את ההורג בכוונה, שאינו חייב גלות אלא מיתת בית דין. חוזרת הגמרא לבאר את הדינים שאמר רבי יהודה לגבי סומה, מבארת הגמרא וטעמו של רבי יהודה לפתור סומה מחייבי מיתות בית דין הוא, משום דעתיה למידים חיוב מיתת בית דין בגזירה שווה רוצח רוצח מחייבי גלויות. נאמר בחייבי מיתות בית דין, ספר במדבר פרק למדי פסוק למד א', ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. בחייבי גלויות נאמר, ספר דברים פרק י' פסוק ג', לנוס שם הכל רוצח, וגזירה שווה זו מלמדת שכשם שסומה פטור מגלות, כפי שדרש רבי יהודה בברייתא שהובא להיל, כך הוא פטור ממיתות בית דין. ממשיכה הגמרא ומבארת את טעמו של רבי יהודה לפטור סומה מחייבי מלכויות, הוא דעתיה למדים דין זה בגזירה שווה רשע רשע מחייבי מיתות בית דין. נאמר בחייבי מלכויות והיה עם בין נקות הרשע, ובחייבי מיתות בית דין נאמר אשר הוא רשע למות, וכשם שסומה פטור ממיתות בית דין, וכפי שלמדנו זאת בגזירה שווה מחייבי גלויות, כמבואר לעיל, כך הוא פטור ממלכות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשיטת רבי יהודה שפטר סומה מחיוב בושת ומחיובים נוספים. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב של תשלום בושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו את הסומה גם מכל הדינים שבתורה, דהיינו דיני הממון, שאין הדיינים דנים אותו וגם אינם חייבים להזדקק לדינו עם תבע אחר, וכן אינו יכול לדון אחרים בבית דין. מבארת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את הסומה מכל הדינים שבתורה, דאמר קרא נאמר בפרשת הורג נפש בשגגה, ספר במדבר פרק למדי פסוק חף דלת, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, ויש לדרוש שרק כל שישנו בדין מכה ובדין גואל אדם, כלומר שכשהורג במזיד הרי הוא חייב מיתה, וכשהורג בשוגג הרי הוא חייב גלות, ישנו אף בכל המשפטים, אבל כל שאינו שייך בדין מכה ובדין גואל אדם, כגון הסומה כמו שדרשנו לעיל, שפטור ממיתת בית דין ומגלות, אינו שייך גם במשפטים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשיטת רבי יהודה לגבי סומה, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי יהודה אומר סומה שבייש אין לו חיוב בתשלומי הבושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל המצוות האמורות בתורה. מבארת הגמרא מרב שישה בריידר אבידי, מה הייתה מדי רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את הסומה מכל המצוות שבתורה, דאמר קרא בעניין לימוד המצוות לעם ישראל, ספר דברים פרק ו' פסוק א', וזאת המצווה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם ללמד אתכם. בפסוק הזה הקישה התורה את המצוות והחוקים למשפטי הממון, ויש לדרוש כל שישנו במשפטים בדיני הממון האמורים בתורה, ישנו גם בקיום מצוות וחוקים, וכל שאינו במשפטים כגון הסומה שהתבאר בברייתא הקודמת שאינו בכלל משפטי הממונות, אינו חייב אף במצוות וחוקים האמורים בתורה ופטור מהם. מביאה הגמרא בעניין זה דברי רב יוסף שהיה סומה. אמר רב יוסף מרישא ואמינא מתחילה הייתי אומר דמאן דאמר, שכשיאמר לי אחד מן החכמים שהלכה כרבי יהודה דאמר שסומה פטור מן המצוות כעביד נא יום התבה לרבנה נעשה סעודה של יום טוב לתלמידים מחמת שמחה. ומה הייתה מה? מה הטעם ששמחתי בכך משום דלא מפקדינה? אינני מצווה במצוות התורה משום שאני סומה, ומכל מקום כעביד נא מצוות אני עושה את המצוות, ומעלתי גדולה יותר משאר בני אדם שמצווים לקיים את מצוות התורה. כיוון שמי שאינו מצווה ומכל מקום עושה, הרי זה משום שיש לו אהבה להשם ולמצוותיו, ומישהו מצווה הרי יש לו יראה לעבור על מצוות הבורא, וכיוון שמידת אהבה גדולה ממידת היראה, היה שמח בכך ביותר, מסביר הנחלת משה. אבל אשתה כעת זה שמית לאה די רבי חנינה, עכשיו ששמעתי את מאמרו של רבי חנינה, דאמר רבי חנינה גדול במעלתו אדם המצווה במצוות ועושה אותם, כיוון שהוא דואג וחושש תמיד שמה יבטל את המצוות ממי שאינו מצווה ועושה אותם, כיוון שאין לו עול וקושי בכך שהרי אם לא ירצה לא יקיימם. בהריטב"א במסכת קידושין בדף למד א' כתב שהיצר הרע מתגרה יותר במי שמצווה כדי להכשילו יותר ממה שמתגרה במי שאינו מצווה, שאף אם לא יקיים את המצוות אין לו עבירה בכך, לכן גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מעתה אומר רבי יוסף מאן דה אמר לי, כשיאמר לי אחד מן החכמים שאין הלכה כרבי יהודה אלא ההלכה היא שסומה חייב בכל המצוות, עביד נא יום התבה לרבנה נעשה סעודה של יום טוב לתלמידים, מה הייתה מה? מה הטעם שעשה זאת? משום דכי מפקדינה, כשאני מצווה במצוות, איתלי אגרטפי, יש לי שכר מרובה יותר על עשיית המצוות, הוא כדברי רבי חנינה. לכאורה צריך ביור איך שמח רב יוסף בשכר המצוות, והראשונים במסכת אבות פרק א' משנה ג',
שאין להיות כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ביאר העין אליהו, שרב יוסף היה ענב כמבואר במסכת סוטה בדף האחרון, ולכן לא החזיק עצמו לעובד השם שלו על מנת לקבל פרס. ולכן אמר ששמח כיוון שיהיה לו שכר מרובה.
וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף פז עמוד א', במשנה ליל בדף פי ג' עמוד ב', תחילת הפרק השמיני, פרק החובל, הביאה המשנה עיקר חיוב חמישה דברים שהם נזק, צער, ריפוי שבט ובושת. המשנה שלפנינו תבהר את דין הבהמה מזיקה לגבי חיובים אלו, ולגבי חיוב דמי ולדות, וכן תביא אופנים שבהם פטור האדם המזיק מכל החיובים או מחלקם. אומרת המשנה, זה הדין שיובעת, הוא החומר, הדין החמור שיש באדם המזיק יותר מבשור המזיק. שהאדם שהזיק משלם חמישה דברים שהם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. ולהתבהרו דיניהם ושיעוריהם במשניות הקודמות, לאל בדף פי ג' עמוד ב' ובפי ו' עמוד ב'. וכן אם הזיק אישה מעוברת והפילה ולדותיה, משלם המזיק לבעל את 100 ולדות, והיינו את ההפרש בין שווי האישה לאחר שנתברה, לשוויה קודם שנתברה. ובעניין הזה נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ולאל בדף ממחת עמוד ב' מבואר שאנוש יענש היינו, שצריך לתת את 100 ולדות לבעל, ולצורך כך שמים את האישה בכמה הייתה ראויה להימחר בשוק, כשפחה קודם עיבורה, ובכמה הייתה ראויה להימחר מחמת עיבורה ששוויה גדול יותר ואת ההפרש משלם לו. אומרת המשנה, ואילו שור שהזיק בעלה ואינו משלם אלא את תשלום הנזק ופטור מארבעת הדברים האחרים שהם צער, ריפוי, שבט ובושת. כי נאמר בניין חובל בחברו בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, דרשו בגמרא ליל בדף חו"ב עמוד א', שרק איש בעמיתו חייב בארבעת הדברים הללו, ולא שור בעמיתו. וכן אם הזיק השור אישה מעוברת והפילה ולדותיה, בעל השור פטור מלשלם את 100 ולדות. ולאל בדף מ"ב עמוד א', הביאה הגמרא מחלוקת עניים במקור הדין הזה. רבי יוסי הגלילי למד זאת ממה שנאמר בנגיחת שור בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח, ובעל השור נקי, והיינו נקי מלשלם דמי ולדות. ורבי עקיבא למד זאת ממה שנאמר בעניין דמי הולדות, כי נצאו אנשים ודורשים שדווקא אנשים חייבים בכך ולא שברים. מביאה המשנה פרטי דינים בחיוב זה של חמישה דברים. אדם המכה את אביו ואת אמו או את אמו, ובהכאה זו לא עשה בהן חבורה פצע מוציא דם, כך שאינו חייב מיתה על הכאה זו. ומסקנת הגמרא ליל בדף פי וו עמוד א', שדין זה שייך כגון שגילחם בסם, באופן שלא יחזור השיער לעולם, ושם מבארת הגמרא כיצד יש להם את שאר הדברים, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת. ומבואר במסכת סנהדרין בדף פי עמוד ב', שהמכה את אביו ואמו אינו חייב מיתה עד שיעשה בהם חבורה, אבל אם עשה בהם חבורה והתחייב מיתה, פטור מחיובי הממון, כמבואר בהמשך המשנה. אז אדם המכה את אביו או את אמו ובהכאה זו לא עשה בהם חבורה פצע מוציא דם, כך שאינו חייב מיתה על הכאה זו. וכן החובל בחברו ביום הכיפורים אף שהוציא ממנו דם, וזהו מעשה המחייב מלכות, חייב בכולן בתשלום כל חמשת הדברים. והטעם בחובל ביום הכיפורים אף שבכל מקום שאדם עושה מעשה המחייב ממון ומלכות, הדין הוא שלוקה ואינו משלם, אבל לגבי חבלה דרשו חכמים מפסוק שדינו לשלם ולא ללקות. נאמר בחובל בחברו בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. ומבארת הגמרא במסכת כתובות בדף ל"ב עמוד ב', שכפילות זו באה ללמד שעל אף שהחובל בחברו עובר בלאו, והיה ראוי שיתחייב מלכות וממילא ייפטר מתשלומים מדין קם לבדרה במיני שמפעילים לגדורת העונש החמור, מכל מקום חייבה התורה אותו בנתינה והיינו ממון. אומרת המשנה, אדם החובל בעבד עברי חייב בכולן בתשלום כל חמשת הדברים חוץ מתשלום השבט, ביטול מלאכתו, בזמן שעבד עברי זה הוא שלו, של החובל, כיוון שמלאכתו שייכת לאדון שחבל בו. אבל אם חבל בעבד עברי של אחרים, חייב לשלם שבט לאדונו, כמבואר לאל בדף פי וו עמוד א'. אומרת המשנה, החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולן, כיוון שכל עבד כנעני נימול וטובל לשם עבדות, בדינו בכמה עניינים כישראל. שהרי הקונה עבד עברי צריך למול אותו וכן להדבילו לשם עבדות, ומתחייב במצוות כבת ישראל, דהיינו בכל מצוות לא תעשה, ובמצוות עשה שאין הזמן גרמה. ומשלם החובל לרבו של העבד. רב יהודה חולק ואומר, החובל בעבד כנעני חייב בארבעה דברים בלבד ולא בבושת, לפי שאין לעבדים בושת, אין לעבדים דמי בושת. וטעמו תבהר הגמרא לקמן בדף ח' עמוד א', שדורש את הפסוק שנאמר לגבי חיוב בושת, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, ומלשון אחיו יש לדרוש שחיוב זה הוא רק במי שיש לו אחווה, ועבד אין בו אחווה. אומרת המשנה, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, וכן שוטה וקטן, פגיעתן רעה.
הפגישה בהם בעניין נזקים תמיד רעה למי שפגשם, בין אם הזיקו ובין אם הוזקו, כיוון שאדם החובל בהם חייב לשלם להם. ואילו הם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים משום שאינם בני עונשין. כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, שאף שהם פטורים מן התשלומים, מכל מקום צריכים הדיינים לייסר אותם כדי שלא יזיקו. אומרת המשנה, עבד הכנעני והאישה נשואה, פגיעתן רעה, בעניין נזקים תמיד פגיעתם רעה למי שכנגדם, שכן החובל בהם חייב בתשלום כל חמשת הדברים. אלא שתשלומי העבד נותן לרבו כמבואר לאל במשנה, ותשלום השבט של האישה נותן למזיק לבעלה, שהרי מעשה ידיה שייכים לו, כמבואר במסכת כתובות בדף סמכי עמוד ב'. והם שחבלו באחרים פטורים מכל התשלומים, שהרי אין להם מה לשלם, כיוון שמה שקנה העבד קנה רבו, ומה שקנתה האישה קנה בעלה, כמבואר במסכת קידושין בדף כ"ג עמוד ב'. וגם נכסי מלוק של האישה שהכניסה לו מבית אביה, או שבאו לה בירושה או במתנה, אינם נחשבים כממונה לגמרי, שהרי משועבדים לבעלה לאכילת פירות ולירושה. אבל אינם פטורים באמת, אלא רק מחמת שאין להם נכסים, ולכן הם משלמים לאחר זמן כשיהיה להם ממון. כגון אם נתגרשה האישה או נשתחרר העבד ויש להם נכסים, חייבים לשלם. אומרת המשנה, מכה את אביו ואימו או את אימו ועשה בהן חבורה, מכה מוציא על דם, וכן החובל בחברו בשבת והוציא ממנו דם, פטור מכולן מכל התשלומים, מפני שהוא נידון בנפשו חייב מיטת בית דין, שהרי העושה חבורה באביו ובאימו חייב מיטה, שנאמר הוא מכה אביו ואימו מות יומת, ומבואר במסכת סנהדרין בדף פ"ה עמוד ב' במשנה, שחייב דווקא אם עשה בהם חבורה. וכן עשיית חבורה בשבת, הרי מלאכה שהעושה אותה במזיד חייב מיטה. וכיוון שאין אדם נענש בשני עונשים על מעשה אחד, אלא בעונש החמור בלבד, הרי הוא פטור מתשלומים. ולמדו זאת חכמים מהפסוק שנאמר לגבי אדם שחבל באישה מעוברת ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון אנוש יענש, כלומר, אם לא יהיה אסון באישה עצמה שלא מתה מחמתו, יש להענישו בעונש ממון ולחייבו דמי ולדות. אבל אם יש אסון באישה שהרגה ומתחייב מיטה, אין מחייבים אותו עונש ממון. וגם אם עשה מעשה זה בשוגג, פטור מתשלומים. גם מבואר במסכת כתובות בדף למדי שחייבי מיטות שוגגים פטורים מתשלומים. מסיים את המשנה, והחובל בעבד כנעני שלא פטור מכולן, שהרי בקניית העבד זכה בכל זכויות הממון שיש בו. ואף אם אחרים חבלו בעבד, מקבל האדון את תשלומיהם, וכל שכן שימו עצמו הזיקו שפטור. זו היה המשנה שלנו בדף פז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבהר במשנתנו שהחובל בעבד כנעני משלם לרבו, דנה הגמרא בדין החובל בבת קטנה, דהיינו עד 12 שנה ויום אחד, האם הוא משלם לה או לאביה. באי מיני שאל רבי אלעזר מרב, החובל בבת קטנה של אחרים, תשלום החבלה למי הוא שייך, לבת עצמה או לאביה? אבל בבת גדולה פשוט שתשלומים שלה, ככל אדם שחבל באחר, ורק בקטנה יש להסתפק. ומבאר רבי אלעזר את צדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כמן דאקנה לרחמנה, שהקנתה התורה את שבח הנעורים לאב, והיינו שכל שבח שיש בביתו הנערה הם של אביה, ובכלל זה יש לאב זכות לקדשה למי שירצה, וכסף הקידושין הם שלו. ורש"י אומר שלמדו זאת ממה שנאמר בספר במדבר, פרק למד, פסוק י"ז, בנעורי הבית אביה, דורשת הגמרא במסכת קידושין בדף ג' עמוד ב' שכל שבח נעוריה לאביה. לכן תשלום החבלה נעמיד לאבוה, וגם כן ינתן לאביה, מה היא טעמה, מה הטעם לומר כך, דאף חתה מכספה, שהרי החובל בה יפחית את שוויה, וגרם בכך הפסד לאב שיקבל פחות כסף תמורת מכירתה. ולכן משלם לאביה ולא לה, או דילמה או שמה, רק את שבח הנעורים עצמו, הוא דאקנה לרחמנה. הקנתה לו התורה שאם יקדשנה, יזכה בכסף הקידושין. משום דיבי לממסר לה, למוקש שכין, מצי מסר. אם ירצה לקדשה גם למוקש שכין, הרשות בידו, שרי מצינו בפרשת מוציא שם רע. ספר דברים פרק חב ב' פסוק ט' ז', שאב אומר, את ביתי נתתי לאיש הזה, ומבואר שבידו לקדשה למי שירצה. ונלמד מזה שהקנתה לו התורה את כסף הקידושין. אבל לעניין תשלום, החבלה, כיוון דיבי מתחבל בה, לא מצי חביל. אם רצונו לחבול בה, אינו רשאי לחבול, שהרי החובל באדם מישראל עובר על לא יוסיף פן יוסיף להקותו. האמור בספר דברים פרק כ"ה פסוק ג', ומשם דורשת הגמרא במסכת כתובות בדף ל"ג, שיש לב למי שחובל באדם מישראל. אם כן, גם כשאחרים חבלו בה, לא כאן יהיה לרחמנה, לא הקנתה לו התורה את השלומי חבלתה, והחובל בה חייב לשלם לה ולא להביאה. פושט רב את ספקו של רבי אלעזר, אמר לה, השיב לו רב, לא זיקתה התורה לאב, אלא את שבח הנעורים עצמו בלבד, והיינו את כסף קידושיה. אבל לא את דמי חבלתה. במבינה כעת הגמרא שאף תשלום השבט הוא שלה ואין אב נוטלו. בקשה הגמרא הייתי ויקשה על דברי רב. שנינו במשנתנו לאל בדף פז עמוד א', החובל בעבד עברי חייב בכולן בתשלום נזק צער ריפוי ובושת. חוץ מן השבט בזמן שהוא העבד שלו. והטעם שפטור מן השבט, משום שמעשה ידי העבד שייכים לרבו, ואין בזה נזק לעבד אלא לרבו. ואם כן, גם בביתו קטנה שחבלו באחרים, צריך להיות הדין, שתשלום השבט מגיע לאב ולא לה, שהרי מעשה ידיה שלו, והוא מפסיד מכך שאינה יכולה לעבוד. ומדוע אמר רב שאין האב זכאי אלא בשבח נעוריה, ומשמע שגם את השבט אינו נוטל. תרץ את הגמרא, אמר אביי, מודה רב בתשלום השבט שאביה נוטלו, כיוון שמעשה ידיה כשהיא קטנה ונערה עד שעת בגרות שנעשית בוגרת דאבו אבי, שייכים הם לאביה, ולכן את התשלום של השבט איתו לאב, שהרי הוא ניתן לתמורת הזק מעשה ידיה שייכים לאב. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב, ואי טבעי, שנינו בברית האב החובל בבנו הגדול, ייתן לו את תשלום החבלה מיד, אבל החובל בבנו קטן, אף שהוא צריך לשלם לו על חבלתו, משום שאין לו זכות בבנו, אבל כיוון שקטן אינו יודע לשמור על ממון שיינתן לו, לא יתנם לו מיד, אלא יעשה לו מהממון סגולה, אוצר, שהוא דבר המתקיים ואינו נאבד, והקטן יאכל ממנו פירות. החובל בביתו הקטנה פטור מלשלם את דמי חבלתה, ולא עוד, אלא אפילו אחרים שחבלו בה, חייבים ליתן את דמי חבלתה לאביה, ומבינה הגמרא שמדובר בברייתא בכל חמשת התשלומים, והיינו שלא כדברי רב האומר שהבת עצמה מקבלת את דמי חבלתה. מתרץ את הגמרא חנמי, גם הברייתא הזו עוסקת רק בתשלום השבט שלה, שבו מודה רב שאביה נוטלו, אבל את שאר החיובים נותן החובל לבת עצמה. כעת עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא העוסקת בחיובי החובל בבניו, בתחילה מקשה הגמרא סתירה מברייתא אחרת. מקשה הגמרא וכי הדינו שהחובל בבנו גדול ייתן לו את התשלום של החבלה מיד כמבואר בברייתא? ברמינו, אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת שנינו בה, החובל בבניו ובבנותיו של אנשים אחרים, אם היו הנכבלים גדולים, ייתן להם את התשלום של החבלה מיד, ואם היו קטנים, יעשה להם מדמים אלו סגולה, אוצר. אבל החובל בבניו ובבנותיו שלו, פטור לגמרי. מהטעם שהגמרא תבהר להלן, משמע, שאף אם חבל בבנו הגדול, פטור לגמרי, ולא כמבואר בברייתא הראשונה שחייב לשלם לו מיד. תרץ את הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה, לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. משום שכאן בברייתא השנייה פותרת את החובל בבניו ובבנותיו הגדולים, מדובר כשהם סמוכים על שולחנו ומזונותיהם עליו. ואם לא ייתנו לו דמים אילו, יש לחוש לאיבה, שנאה שתהיה ביניהם אחמד שהוא מפרנסם, והם תובעים ממנו את הממון הזה. ומוסיף הרמב"ן לבאר שאין לך אדם שאינו מכה את בנו, או רודה את תלמידו לצורך חינוכו, ולפעמים אינו מבחין וחובל בהם יותר מן הראוי, ואם תתבענו לשלם את דמי החבלה, אין לך איבה גדולה מזו שתהיה לו עליהם, ויעלה בליבו תינה עליהם, עד כדי ששוב לא ירצה לסומכם על שולחנו. וכאן בברייתא הראשונה מחייבת את החובל בבניו הגדולים, מדובר כשאין בניו סמוכים על שולחנו, ולכן אינו פטור מדמי חבלתם כעיקר הדין, וכיוון שאינו מפרנסם, אין כאן איבה. דנה הגמרא בדברי הברייתא הראשונה לפי התירוץ הזה. מקשה הגמרא במה יוקימת לקמייתא, במה עמדת את הברייתא הראשונה שהחובל בבנו הגדול חייב בדמי חבלתו, ושאין בניו סמוכים על שולחנו, ולכן אינו נפטר מכך. יחי, אם כך, אי מסיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא הזו. החובל בביתו קטנה פטור, ולא עוד, אלא אפילו אחרים שחבלו בה, חייבים לתן את דמי חבלתה לאביה. ולדבריך שמדובר בבת שאינה סמוכה על שולחנו, קשה. ולדידה באי למי טבלה, צריך החובל לתת לה את דמי השבט. דבאי מזוינה, שכן היא צריכה כסף למזונותיה, ומדוע פטור אביה מלשלם לה. ואם אחרים חבלו בה, הם משלמים לאביה. ממשיכה הגמרא ומוכיחה שאם אין אב זן את ביתו, אין דמי החבלה ניתנים לו. אומרת הגמרא, ואפילו למאן דאמר לדעת הסובר במסכת גיטין בדף י"ב עמוד א', שיכול הרב לומר לעבד, עשה עמי את עבודתי ומכל מקום איני זנחה, איני מספק לך מזונות, הרי אני מילי דברים אילו אמורים רק בעבד כנעני, דאמר לי שיכול האדון לומר לו, עביד עביד את הכול היומה, עשה את עבודתך כל היום ולאורת זיל שכר, ובלילה לך וסובב על פתחי בתי העיר, וקבל מהם את מזונותיך. ויכול, אבל בעבד עברי, דכתיב בו נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט"ז, כי טוב לו עמך, דורשים מן הפסוק הזה שיהיה עמך במאכל ועמך במשתה, דהיינו שחייב האדון להכילו ולהשקוטו. אז לגבי עבד עברי לא, אינו יכול לומר לו כן, וכל שכן שלביתו הקטנה, שירי אינה שפחתו, שאינו יכול לומר כן, ואם לא ייתן לה מזונותיה, אינו זוכה במעשי ידיה, ואם כן מדוע כתבה הברייתא שבאופן שאינו מפרנסה הוא פטור מדמי השבט שלה, ואף אחרים שחבלו בה נותנים לו את דמי השבט. מדרץ את הגמרא, יש לבאר את הברייתא, כדי אמר רבה ברי דרבולה, בנו של רבולה, בעניין מעשה ידיה ומציאתה של הבת לאחר מיתת האב. אמרו בגמרא במסכת כתובות בדף מ"ג עמוד א', שהם לעצמה ולא ליורשים באופן שאין לה מזונות מנכסיו. וביאר רבה את החידוש בזה שלא נצרכה הלכה זו אלא להעדפה. למעשה ידיה ומציאתה העודפים על המזונות הנצרכים לה, שגם הם שייכים לה. אך הנמי, גם כאן לא נצריכה לא נאמרה הלכה זו שהחובל בביתו הקטנה פטור כשאינה סמוכה על שולחנו, אלא להעדפה לדמי חבלה העודפים על מזונותיה שדווקא מהם הוא פטור. אבל מה שנצרך למזונותיה מדמי חבלתה, ודאי צריך לתת לה. אז מבואר בגמרא שאם אין הבת סמוכה על שולחן אביה, דמי חבלתה שייכים לה, ורק את 100 המזונות היא מקבלת. לכאורה קשה הרי מבואר במסכת בבא מציעא בדף י"ב עמוד ב' לגבי מציאת קטן, שלדעת רבי יוחנן, אם אין הקטנים סמוכים על שולחן אביהם, מציאתם לעצמם, ומשמע שגם מה שעודף על דמי מזונותיהם שייך להם. אז אם כן, מדוע חבלת הקטנה ניתנת לאביה? תרץ הראב"ד שלושה תירוצים. א', שגם במציאה לא אמרו שמציאת בת קטנה לעצמה, אלא עד כדי מזונותיה, אבל העודף על מזונותיה אכן שייך לאביה, כמו מעשה ידיה ודמי שפטה. תירוץ שני, שאכן רבי יוחנן שם לא דיבר על ביתו קטנה, אלא על בנו הקטן, שרק הוא זוכה במציאתו, אם אינו סמוך על שולחן אביו. אבל בקטנה, אביה זוכה במציאתה בכל אופן, כדי שלא תהיה לו איבה עליה, ויקדשנה למוכה שכין. תירוץ שלישי, שכיוון שמעשה ידיה זיקתה לו התורה, וממילא אף את דמי שפטה, שבאים בתמורה להפסד מעשה ידיה, ממילא הוא זוכה בזה, אף אם אינה סמוכה על שולחנו. אבל במציאתה, אינו זוכה, אלא מדרבנן שתקנו לו אותה, כדי שלא תהיה לו איבה עליה, ויזון אותה. ולכן אם אינה סמוכה על שולחנו ואין את הטעם הזה, אינו זוכה במציאתה. כעת עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא השנייה, לפי התירוץ האמור לעיל, שברייתא זו עוסקת באופן שבניו סמוכים על שולחנו. מקשה הגמרא במאי הוקימת לבטרייתא, באיזה אופן העמדת את הברייתא האחרונה בסמוכים על שולחנו, ולכן אם חבל בהם, הוא פטור. ואם כן קשה מה מבואר ברשע של הברייתא, שהחובל בבניהם ובנותיהם של אחרים, אם היו גדולים, ייתן להם את דמי חבלתם מיד, ואם היו קטנים, יעשה להם סגולה. ולדבריך שמדובר בבנים הסמוכים על שולחן אביהם, קשה, עמי, מדוע ייתן להם את דמי חבלתם, והרי לאביהם באי למיתווי, צריך הוא לתנם לאביהם, כמו שברשע כשחבל בבניו, אינו צריך לשלם להם מחמת שהם סמוכים על שולחנו. תרץ לגמרא, אמרי, השיבו בני הישיבה, כיוון שתם הפטור בחובל בבניו הסמוכים על שולחנו הוא משום איבה, כלומר שיקפיד עליהם, ממילא יש לחלק ולומר, קיקה קפיד, מתי האב מקפיד על כך, דווקא במידי וכחסר, בדבר שנחסר עכשיו, ממון על ידו, והיינו כשחבל בהם בעצמו ועליו לשלם להם מממונו ולכן פטרו, אבל במידי דעת המעלמה ברווח הבא להם מאחרים, וכגון שאחרים חבלו בהם וצריכים לשלם להם שאין האב נחסר ממון, לא קפיד, אינו מקפיד כשלא יקבל את דמי חבלתם, ולכן אפשר לתת להם את הדמים הללו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, והמציאה, והרי במציאה של בניו ובנותיו דמעלמא קאטילהו, שרווח זה בא להם ממקום אחר ואין האב נחסר ממון על ידו מכל מקום כקפיד. האבא מקפיד שלא יקבל את הרווח הזה, שכן שנינו במשנה במסכת בבא מציעא בדף י"ב עמוד א', מציאת בנו וביתו הקטנים הרי אין שלו, וביאר רבי יוחנן שם, שקטנים היינו אפילו גדולים שסמוכים על שולחן אביהם, שמשום שסמוכים על שולחנו, דינם לעניין זה כקטנים. ומוכח, שאף בדבר שאין לו הפסד הוא מקפיד, ואם כן מדוע כשחבלו אחרים בבניו ובנותיו הסמוכים על שולחנו, אין דמי החבלה ניתנים לו אלא לבניו ובנותיו. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, רב חדקאתי לו מעלמא ברווח שבא להם מאחרים, ומלבד זה גם לית להוא צער עד גופי ובגבה, קפיד. ומלבד זה גם לא היה להם צער בגופם שעל ידו קיבלו את הרווח הזה, כגון במציאה, מקפיד אביהם שלא יקבלו את הרווח, אלא הוא יקבלנו. כמה מפואר במשנה במסכת בבא מציעא, אבל בדמי החבלה, דאית להוא צער עד גופי, ושיש להם צער בגופם, ועל ידו קיבלו את הרווח הזה, וגם מעלמא קאתי לו, וגם הרווח הזה בא להם מאחרים, ולא נחסר ממון על ידו, לא קפיד, הנאב מקפיד, אם הם בניו ובנותיו יקבלו את דמי החבלה. מקשה הגמרא גם על התירוץ הזה, והאטם, והרי שם בברייתא הראשונה באופן שחבלו אחרים בביתו קטנה, שיש בה את שני התנאים האמורים, גם דאית לצער עד גופה, גם יש לצער בגופה מחמת החבלה, וגם מעלמא קאטילה, וגם הרווח הזה בא לה על ידי אחרים ועיניו נחסר ממון בכך. ומכל מקום מבואר בברייתא, כקפיד, שהאבא מקפיד על כך, דקטני שהרי שנינו בזה, ולא עוד, אלא אחרים שחבלו בה חייבים ליתן את דמי חבלתה לאביה ולא לה. ואם אינו מקפיד בכך, מדוע לא ייתנו לה את דמי חבלתה? תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה אתם, שם בברייתא הראשונה מדובר באופן דגרבה קפדן ההוא, שאבא הוא אדם קפדן שמקפיד אף על בניו ובנותיו, והראיה לכך שהוא קפדן דעה שהרי אין הם סמוכים על שולחנו, ולכן אפילו במידי דעת אלה הוא מעל מה קפיד, הוא מקפיד עליהם אפילו ברווח כזה שלא רק שהוא בא להם על ידי צער שבגופם, אלא גם אינו נחסר ממון בכך, ולכן אף אם אחרים חבלו בהם משלמים את דמי החבלה לאביהם ולא להם. אבל אחא בברייתא השנייה כאן מדובר באב דלאו גברא קפדנהו, שאינו קפדן, והראיה לכך דעה, שהרי מדובר שבניו ובנותיו סמוכים על שולחנו, ובאדם כזה יש לחלק. כי כקפיד במידד כחסר לי, אימתי הוא מקפיד דווקא בדבר שהוא מפסיד ממון, אבל במידד דעתלו מעלמה, אבל ברווח הבא להם מאחרים ואינו מחסרו ממון, וכגון כשאחר חבל בהם, ואף בא להם הרווח על ידי צער שבגופם, לא קפיד, באופן זה אינו מקפיד, שיקבלו את הרווח ולכן נותנו להם ולא להביאם. אז אם כן, ממסקנת הגמרא מבואר, שאף שאינו מקפיד על בניו ובנותיו, אינו זוכה בדמי חבלת ביתו הקטנה. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, לחד אליו איניש דקפיד, שהרי הדין שמעשה ידיה של בת קטנה לאביה והוא מן התורה. כמבואר במסכת קידושין בדף ג' עמוד ב', ממילא, גם השבט שייך לו מן התורה, ואם כן, מדוע כשאינו מקפיד על כך הוא מפסיד, והרי ממונו הוא. אומרים התוספות שייתכן שעמדו חכמים את דעתו של אב, שהוא מוכל על דמי השבט ולכן נוטל את אותה מבט. דנה הגמרא במה שמבואר בברייתות לאל, שהחובל בקטן וצריך לשלם לו, יעשה לו סגולה, דיינו אוצר. ומבארת הגמרא מה זה האוצר הזה. מהי סגולה? שואלת הגמרא, מהו האוצר שצריך לעשות להם? משיבה הגמרא, רב חיסדא אמר, יקנה לו בדמי החבלה ספר תורה כדי שיוכל לקרוא בו כל ימיו, והוא פירותיו, והקרן קיימת לו לעולם. וכתב החתם סופר שכוונת רב חיסדא שיקנה דווקא ספר תורה ולא שער ספרים, והטעם בכך שלפי האמת יש עדיפות לקניית דקל, וכדברי רבא בר אבונה, שהרי אם כשיגדל לא יחפוץ בדקל, יוכל למוכרו ולקנות בדמיו מה שירצה, ואילו אם יקנה לו ספרים, אינו יכול לקנות בדמיהם כל מה שירצה, אלא רק דברים קדושים יותר, שהרי אסור למוכרם, אם לא בשביל לעלות בקדושה. ועל כן לא ראוי שיקנה לו שער ספרים, ודווקא ספר תורה ממש רשאי לקנות לו, כיוון שבין כך כשיגדל יצטרך לכתוב לעצמו או לקנות ספר תורה, כדין כל אדם מישראל שחייב שיהיה לו ספר תורה. כאמור במסכת סנהדרין בדף כ"א עמוד ב', וממילא זכות היא לו שכשיגדל יהיה לו ספר תורה משלו. אז רב חיסדא אמר, יקנה לו בדמי החבלה ספר תורה. רבא בר אבונה אמר, יקנה לו דיקלה, עץ דקל, דאכיל מיני תמרי, שיוכל ממנו הקטן תמרים, והקרן תהיה קיימת לו. והרמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ד' הלכה י"ט פסק כרבא בר אבונה, אבל הוא לא נקט דקל, אלא שיקנו לו קרקע ויוכל את פירותיה. חוזרת הגמרא לדברי רב שפשט לרבי אלעזר לאל, שאין האב נוטל לדמי חבלתה של ביתו הקטנה שחבל באחר, ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בזה. אומרת הגמרא, וכן אמר ריש לקיש כרב שלא זיכתה תורה לאב בביתו הקטנה, אלא את שבח הנעורים בלבד ולא את דמי חבלתה. ורבי יוחנן חלק ואמר שאפילו את דמי הפציעה שפצע אותה החובל זיכתה התורה לאב. הבינה הגמרא שכוונתו שפצעה בגבה וכדומה, שהוא מקום שאינו נראה לעין. וכיוון שאין פציעה זו נראית, אין בכך הפחתה משוויה. מקשה הגמרא, וכי בפציעה כזו סלקדאי דחלל דעתך שזיכתה התורה את דמיהם לאב? והרי אפילו רבי אלעזר שהסתפק לאל בדף פז עמוד א' בדין החובל בבת קטנה, לא קמי בה אלה לא הסתפק אלה בחבלה כזו, דאפחתה מכספה שנפחת שוויה על ידה, שאז ייתכן שאב זכאי בדמי חבלתה, כיוון שבידו למוכרה, וכשנפחתה משוויה יש לו הפסד, אבל בפציעה כזו זה לא אפחתה מכספה, לא קמי בה אלה, לא נסתפק לה, משום שבאופן זה פשוט, שלא זיכתה לו התורה את דמיה, וכיצד אמר רבי יוחנן שאב בה זוכה אב, מבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן, אמר רבי יוסי בר חנינה, אף רבי יוחנן לא אמר שזיכתה לו התורה, אלא כשפצעה חובל בפניה שהוא מקום הנראה לעין, ועל ידי כך אף חתה מכספה, שאם ימכור אותה אביה לא יוכל למוכרה בכל דמיה, ולכן הוא זכאי בדמי חבלתה. אבל בצער ובבושת, גם רבי יוחנן מודה שאין לאב חלק בהם, ולא יפסיד מהם כלום. ולכן נותן החובל את דמיהם לבת עצמה ולא לאב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, החובל בעבד כנעני של אחרים, חייב בכולן. כיוון שכל עבד כנעני נימול וטובל לשם עבדות ודינו בכמה עניינים כישראל, ומשלם החובל לרבו של העבד. רבי יהודה חולק ואומר, החובל בעבד כנעני חייב בארבעה דברים בלבד ולא בבושת, לפי שאין לעבדים דמי בושת. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם. מה איתם עד רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שפטר את המבייש עבד כנעני מדמי הבושת? מבארת הגמרא דאמר קרא לגבי תשלומי בושת בספר דברים פרק כ"ה פסוק י"א, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו. ויש לדרוש מהלשון איש ואחיו שהפרשה עוסקת רק במי שיש לו דיני אחווה, והיינו שיש לו דין אח לאחיו. יצא מכלל זה עבד כנעני שאין לו דין אחווה, שהרי מותר לו לישא את אחותו ואת איש את אחיו, משום שאינו נחשב לאחיהם. ולמדו זאת חכמים מהפסוק שנאמר לגבי אליעזר עבד אברהם, ספר בראשית פרק כ"ב פסוק ה', שבו לכם פה עם החמור ודרשו שהעבדים הם עם הדומה לחמור שאין להם יחוסי משפחה. מבארת הגמרא את סברת חכמים ורבנן, האומרים שיש בושת לעבד כנעני, הם סוברים שאף העבד נקרא אח לכל אחד מישראל, שהרי אחיו הוא במצוות והוא חייב במצוות כאישה, וממילא הוא כלול בלשון הפסוק איש ואחיו שנאמר לגבי בושת.
ולמדו זאת במסכת חגיגה בדף דלת עמוד א', שדין עבד כנעני כדין האישה בגזירה שווה לה. בשפחה כנענית נאמר או חופשה לא ניתנה, ובאישה נאמר וכתב לה ספר קריטות, כשם שהאישה חייבת במצוות לא תעשה ובמצוות עשה שלא הזמן גרמן, כך גם העבד חייב בהם. מקשה הגמרא על דעת רב יהודה שעבד אינו מכונה אח. מקשה הגמרא אלא מעטה לרב יהודה שאין עבד כנעני בכלל אחיו, יהיה הדין שזוממי עבד כנעני, כלומר עדים שהעידו על עבד כנעני שהוא חייב מיטה והוזמו, לא יארגו אותם בבית דין. שהרי לגבי עונשם של עדים זוממים כתיב, ספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וכיוון שאין העבד נקרא אחיו, לא יענשו העדים שזממו להורגו. וקשה, כי בברייתא במסכת מכות בדף ח' עמוד ב' מבואר שישראל לוקה על ידי עבד, וביארה שם הגמרא שמדובר שעיד ישראל על עבד שחייב מלכות והוא זם. ומוכח מהברייתא שגם בעידות על עבד כנעני יש עונש כאשר זמם, ולא הובא שם בברייתא שרבי יהודה חולק על הדין הזה. תרץ לגמרא אמר רבה, אמר רב שישת, בשמו של רב שישת אמר קרא נאמר בפרשת עדים זוממים וביערת הרע מקרבך. מכל מקום, כלומר, בכל המקרים שיעידו עדים ויוזמו צוותה התורה לבאר את הרע, כלומר את העדים הזוממים גם אם עדותם הייתה על אדם שאינו בכלל אחיך. מקשה הגמרא כעת על דעת חכמים הסוברים שעבד כנעני מכונה אחיו, אלא מעתה לרבנן שעבד נקרא אחיו משום שחייב במצוות כאישה, עבד יהיה כשר למלכות. שאף שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך, הרי לדעת רבנן עבד כנעני הוא בכלל אחיך, ואילו במסכת יבמות בדף ממהי עמוד ב' מבואר שרק מי שאימו מישראל יכול להיות מלך, משום שרק הוא בכלל אחיך. דוחה הגמרא את הקושייה הזו ומוכיחה שדין מלך שונה משאר הדינים. אמרי, אמרו בני הישיבה למקשה, ולטעמך לפי טעמך שאתה סבור, שאם עבד הוא בכלל אחיך הרי הוא כשר למלכות, תיק שלך, קושייה זו עצמה מדין גר, שהדין הוא, שאף אם הוא נולד לאחר שנתגיירה אמו, מכל מקום הוא פסול למלכות, כיוון שאמו גיורת, וקושייה זו היא לדברי הכל, גם לדעת רב יהודה, שהרי הכל מודים שגר הוא בכלל אחיך, ומדוע הוא פסול למלוכה. אלא מחמת קושייה זו חייבים לומר שדין זה נלמד מכך דאמר קרא לגבי מלך לשון מקרב אחיך. והיינו שהמלך יהיה ממובחר שבאחיך, ומי שאין אמו בת ישראל, כגון בנה של גיורת, אינו נחשב במובחר שבאחיך, ואינו ראוי למלכות, וכל שכן שבט כנעני אינו נחשב מובחר שבאחיך. ולכן אף לדעת חכמים הסוברים שעבד הוא בכלל אחיך, הוא פסול למלכות. מוריי ורבותיי, חי וראה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף פז במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם הסומה חייב במצוות. שאלה שנייה, מדין החובל בעבד כנעני של אחירים. שאלה שלישית, כשחבל בביתו הקטנה של חבירו למי ישלם. שאלה רביעית, החובל בבנו מדינו. שאלה חמישית, מהי סגולה. והשאלה האחרונה על דף פז, כשסמוך הבן על שולחן האב, מדוע לא מקבל האב את דמי חבלתו ומדוע מקבל את מציאתו. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות השלמת בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו היום הזה, חי בשבט תשפ"ד דלת בדף פז במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. אוחזים עלו במסכת כתובות פרק ז' משנה ח', היו במומים אם נמצאו במומים ועודה, כאשר ידיים בבית אבי ידיים ולפני הנישואין אף צריך להביא ראיה שמי שנתארסה נולדו במומים הללו, ואז יוכל לטעון שנסתחפה שדהו של הבעל לפי שהמום נולד ברשותו ואינו יכול להוציאה בלא כתובה. אבל אם אין אב מביא ראיה לכך, נפטר הבעל מחיוב הכתובה. לעומת זאת, אם נמצאו במומים לאחר שכבר נכנסה לרשות הבעל, דהיינו לאחר הנישואין, הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו במומים אלו, ואז יוכל לטעון שהיה מקחו מקח טעות והיינו חייב בכתובתה. אבל אם אינו מביא ראיה לכך, אינו יכול להוציאה בלא כתובה, אלוהים דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים במה דברים אמורים, שהבעל יכול לטעון טענת מקח טעות במקרה שנמצאו בגופה מומים שבסתר, במקומות המוסתרים על ידי בגדיה שייתכן שלא ידע עליהם לפני הקידושין. אבל במקרה שנמצאו במומים שבגלוי,
במקומות הגילויים שבגופה אינו יכול לטעון טענת מקח טעות, שהרי ודאי ידע עליהם לפני הקידושין והתרצה לקדשה על דעת זו. אם יש מרחץ באותה העיר אף על מומים שבסתר אינו יכול לטעון טענת מקח טעות, מפני שיש להניח שהוא בודקה בקרובותיו. בשעה שרוחצת במרחץ, ומן הסתם ידע גם על מומים שבסתר והתרצה לקדשה על דעת כן. מסכת כתובות פרק ז' משנה ת'. האיש שנולדו בו מומין, לאחר הנישואין אין קופים אותו להוציא את אשתו בגט, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? במומין הקטנים, אבל במומין הגדולים קופים אותו להוציא את אשתו בגט. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו. היום הזה חי בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף פז במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורא מעלה וכל מיני דלמיתא, מחר יום שני יוטט בשבט תשפ"ד, ונלמד את דף פי חט, הדף השמונה ושמונים במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.